קשת, כל שידורי תורה. בימי רביעי, שיעור באדם וביתו, ספרו של הרב סולובייצ'יק בנושאי זוגיות, נישואין, אדם ואישה. שיעור ניתן על ידי הרב עמיחי גורדן לקבוצה בישיבה, ומועבר מהזמן האמיתי, זמן אמת, חוג אמיתי בישיבה, מועבר לשידורי קשת. הרב גורדן.
כן, זה נראה שזה בסדר.
טוב, אז דיבר על שישה פנים של זה, זאת אומרת, שישה משמעויות של אותו, של אותו קשר. והדבר הראשון שדיברנו עליו בפעם שעברה, זה היה לגבי הפן של הייחודיות, הקשר הבלעדיות. כן, אותה בלעדיות שמעניקים בני הזוג אחד לשני, שהיא משמעותית. עכשיו הוא עובר לדבר על הפן השני. עמוד 61. הפן השני, נישואים של ברית, הרי הם קהילה רודפת תענוגות. היהדות אינה מתעלמת מן הממד הגופני של הנישואים. אני לא יודע עד כמה, אני הרבה זמן מחפש את ה... אני לא יודע עד כמה התרגום פה מדויק, אבל פחות חשוב, הקטע עצמו הוא העיקר, פחות הכותרת. לא, 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 זה בדיוק אותו דבר. כן. היהדות אינה מתעלמת מן הממד הגופני של הנישואים או מזלזלת בו. אדרבה, מרגע שפרש האדם מתוך הקרבה, מן השינוי והגיוון שמציע לו גן העדן האירוטי מלא החטא, מתגלה במלואו המרכיב הטבעי שבנישואין. שני השותפים חייבים זה לזה לא רק נאמנות, אלא גם סיפוק מלא של צורכיהם הגופניים. סירובו של אחד מבני הזוג או חוסר יכולתו למלא את חובת הזיווג כלפי בן זוגו, הם נימוק שדי בו כדי לתבוע גירושין. עוד פעם, אתם רואים, הוא לא מדבר רק על דברים אמורפיים וכללים, הוא אומר, תראו, זה רלוונטי. אם לא מתממש הפן הזה, אז אין נישואין. הלכתית. שולחן ארוך, לא רק רעיונות רפים, כן, שזה נקודה מאוד חשובה. במיוחד בתחומים האלה אפשר להגיד הרבה דברים יפים ונחמדים וכולי, אבל הרב סולובייצ'יק מאוד מאוד מעגן את זה גם בתנ"ך, זה ראינו בהתחלה, וגם בהלכה, כן? כל אחד מהם חייב לשמוע כללים אלו של הסכם שותפות. אסור שהנישואים יתמצאו באחווה רוחנית בלבד. נישואים שאין עמהם מתענוגות הבשרים ומן האהבה חושנית סותרים את טבעו של האדם, ומן הראוי לפרקם. ומן הראוי לפרקם. אתוס הנישואין הוא רודף תענוגות לא נזירי. כל בעל חייב למלא את חובת העונה הנזכרת בתורה בהתאם ליכולתו הפיזית ולטיב עיסוקו. האישה רשאית לאסור על בעלה לצאת למסע עסקים ממושך אם הדבר יפגע ביכולתו למלא את חובת הזיווג. הוא רשאי לעזוב את מקום מגוריו רק בהסכמתה, היא אף רשאית למנוע ממנו להחליף את נשלח ידו, אם דבר זה עלול לגרום לכך שיבוא אליה לעתים פחות תכופות. אסור לבעל למנוע מאשתו את זכותה הזו, ככתוב שרק זכותה ועונתה לא יגרע. במקרה של מחלה או אובדן היכולת, זכאי הבעל לתקופת המתנה של 6 חודשים, הצבא גופני אינו משתפר עד סוף את התקופה, הוא חייב לקבל את הסכמתה של אשתו או לגרש אותה ולתת את דמי כתובתה. כן. אני רוצה להתחיל לגעת בזה ואז נמשיך. יש... האמירה הזאת היא אמירה שמנוגדת לחלוטין לאותה גישה אפלטונית, מכירים, אהבה אפלטונית, ביטוי שגם אנשים שלא מכירים את אפלטון יודעים את הביטוי, אני מניח יודעים את הביטוי הזה, שמדבר על קשר נפשי ורוחני בלי קשר פיזי. הרב סולובייצ'יק מדגיש וקובע שאין דבר כזה קשר רוחני ונפשי בלי קשר פיזי. זאת הסיבה של אגב שאנחנו כך מייחלים לבניין בית המקדש. כי הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים שיהיה קשר ממשי גם. הרי בבית המקדש, אני בכוונה מתחיל שם, בית המקדש לא היה מקום של התעלות רוחנית. אני לא חושב שמישהו יכול לקבל התעלות רוחנית כשריח של בשרים עולה באפו ודם זורם בין רגליו. המשמעות של בית המקדש זה דבר שאנחנו לא מסוגלים להבין אותו. זאת אומרת, אני מדבר איתכם בצורה רציונלית, אני לא באמת מרגיש איך העובדה שאני לוקח דם וזורק אותו על המזבח גורם לי לקרבה לקדוש ברוך הוא, אבל מבחינה הגיונית אני יכול להבין למה, כמו שאם לאדם לא היה תשוקה כלפי אישה, היום רואים לו, מישהו היה מגיע מהחלל החיצון ואומר לו, תראה, גבר ואישה, מה הם עושים ביחד, זה היה מגעיל אותו. זה היה מגעיל אותו, בשביל מה אתם צריכים לעשות את זה? זה פשוט מגעיל, נכון? מה זה נותן? מה, כאילו, תבואו, תטיילו לאור הירח, תסתכלו על השקיעה, איך היא, זה דברים, אני מבין, רוחנים ונפלאים, אבל מה זה הדבר הזה שאתם עושים? באותה מידה, גם אנחנו שמנסים להסתכל על הקרבת קורבנות, בלי להרגיש את אותה חוויה, זה גם בעייתי. זאת אומרת, אנחנו לא מסוגלים לחוות את זה. אבל אנחנו כן יודעים שהיו שתי כוחות מאוד משמעותיים ויסוף ימי בית ראשון. אתם מכירים את המדרש הזה? שחזל טיפלו בשניהם. אחד זה היצר עבודה זרה שהם ביטלו אותו, שאין היום את היצר הזה ללכת כן, ולעבוד את הקדוש ברוך הוא, ולכן גם קשה לנו להתכוון לתפילה. זאת אומרת, אם היה את היצר הזה, לא רק שהיה לנו קל להתפלל בתפילה, היינו כל תפילה רוצים לעשות כבר משהו, לא מספיק רק להתפלל, בוא ניתן לקדוש ברוך הוא את כולנו. להעביר מזרון למולך, נכון? מה זה להעביר מזרון למולך? אני רוצה לתת לך הכל, אפילו את... כן, חלילה, חלילה, כן. אז זה התבטל. אגב, זו תופעה מדהימה. זו תופעה מדהימה היסטורית, שפסקו מזבחות בדיוק בתקופה הזאת. אין יותר מקומות של עבודה זרה, אין יותר זה בתקופה ההיא. נגמר. דבר נוסף מדהים שאני גיליתי אותו רק שנה שעברה, הגישה, התיאוריה היוונית. אתם יודעים, אפיקורס, מלשון מה זה? מה? היה הוגה דעות. אתם יודעים מתי הוא חי? בדיוק בתקופה הזאת. זאת אומרת, אני אומר את זה סתם כסברה, לא? זה סתם, מאוד מאוד יכול להיות שזה בדיוק הנקודה, שברגע שאנחנו פחות מרגישים אותו, פחות קיים, פחות נוכח, אז פתאום יש אפשרות שאולי הוא לא נמצא. כן? וזו תופעה מדהימה שפתאום עבדו כל כך עבודה זרה באינטנסיביות עצומה, ופתאום זה לא קיים. פתאום זה לא קיים. זה לא קיים. זה דבר שאין אף אחד לסבר מה בדיוק קרה שם. כן? הרי מה עבר עליהם שם? בארץ יש, בחוץ לארץ, יש בחוץ לארץ גם מקומות היום שמקריבים קורבנות. הבאתי את כל זה רק כדי לחזור חזרה. זה לא העניין. העניין פה זה הקשר בין איש ואישה. הקשר בין איש ואישה, הקשר הפיזי בין איש ואישה, הוא מרכיב קריטי והכרחי בקשר שלהם, הקשר הפיזי, הקשר של המעשה. הקשר בין איש ואישה בלי הקשר המעשי הוא קשר חסר. הוא קשר חסר. עכשיו, הוא לא רק הכרח בעל יגונה. זאת אומרת, טוב, אין ברירה, חייבים ליצור קשר פיזי. זה לא רק זה. העובדה שהאדם נהנה מהדבר הזה אחרי הפן הראשון. שיעור הזה אי אפשר להביא אותו בלי הפן הראשון. אחרי הפן הראשון, שאדם עושה את זה באמת מתוך קדושה, לא מתוך, לא מתייחס לאשתו כמכשיר לסיפוק יצרים, סיפוק צרכים. לא, זה לא מכשיר לסיפוק צרכים. אחרי שאתה הקדמת את הפן הראשון, עכשיו הפן השני הוא קריטי, הוא דרמטי, הוא משמעותי, הוא הכרחי. אני לא זוכר, אני חושב שכן דיברתי איתכם על זה. יש באדם, אמרתי לכם, יש באדם שני סוגי יצרים. יש יצרים שהאדם רוצה להשיג אותם, וכל רצונו הוא רק להשיג אותם. עכשיו, בשני היצרים האלה הם חשובים. אבל יש להם תפקידים שונים. יש הרצון באדם להשיג משהו, נהנה. כשאדם, הדוגמה שאני אוהב לתת, כשאדם אוכל ג'אנק פוד, המבורגר, ככה. המטרה שלו זה ליהנות מהסבעת הבטן. מתי הוא ירגיש טוב עם עצמו? אף פעם ירגיש טוב עם עצמו. הוא ירגיש... הוא יפסיק לאכול כשהוא ירגיש כבר, הוא לא ירגיש, הוא ירגיש כבר שהוא מלא ושאין לו מקום לכלום. הוא לא ירגיש את אותה הנאה שיכולה לבוא לאדם כשאדם בא ואוכל בעדינות יותר, אשר התיאור הזה עם כל זה שנוזל לו על החנאה. אז יקרה משהו נוסף. הרצון לרעב יכול לגרום לאדם גם לאכול דברים שמזיקים לו. כן, היצר הזה, שאדם לא נהנה ממה שקרה, עוד פעם, אדם שאכל עכשיו שני המבורגרים, בבורגר, אני מקווה שאני לא מעלה לכם את ביצי הקיבה עכשיו, לא נורא, ארוחת ערב פה, היא בטח תשביע את רעבונכם, יש שם פיצה?
כן,
אוקיי. אז אוקיי, אז תסלחו לי, אז תסלחו לי. אתה יכול לשבת, אני לא יודע איפה, אבל אתה בטח יכול לשבת. תרגיש נוח. האדם רצה לספק את יצריו, הוא נהנה מזה גם. אבל הוא נהנה מהסיפוק, והוא עכשיו מחפש עוד, 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 ועוד, וזה מה שדיברתי לכם על היוונים, עם הקהל, נכון? היוונים, הרומאים. דיברתי לכם את זה, כן? שהיה להם הרבה אוכל, הם רצו לאכול הרבה, אבל אין להם מקום בבטן, זה מקיים אחרי כל מנה. המטרה פה זה רק הפעולה, לא התוצאה, אם נעשה חקירה. זאת אומרת, היצר פה ממוקד בפעולה ולא בתוצאה. יש לעומת זאת יצרים אחרים שהם מוקדים בתוצאה, זאת אומרת, שאדם מרוצה מהתוצאה שהוא הגיע אליה. כן? פה בקשר הקשר האישי בין איש ואישה, הדברים קיימים גם פה שניהם. יש באדם רצון ויצר להשביע את אבונו כל הזמן. כל הזמן רוצה עוד ועוד 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 ועוד. איבר קטן יש באדם, מריבו סבי המסביעו רב. אדם רוצה עוד ועוד 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 ועוד. אני יכול, יש איזה חוסר נוחות קצת לדבר על זה עם חבר'ה, חבר'ה רווקים, מהבחינה הזאת היא שזה כמו לדבר עם אנשים על אוכל באמצע צום. כשאתם באמצע צום אתם בטוחים שאתם יכולים לקחת מקרר, לפתוח אותו ולגמור את כל מה שיש בו, נכון? אני בטוח בזה. כי יש לנו רעב, והרעב אנחנו מעוניינים להזביע אותו, אבל באמת מה שאנחנו צריכים בסוף הצום זה בסך הכל צלחת עם פסטה ואולי שתייה ועוד כמה דברים, וזה יסביע אותנו ויהיה לנו מצוין. ולהפך, אם ננסה להתחיל לטרוף אחרי הצום אנחנו נרגיש רע. גם בעניין הזה חשוב להבחין בין, וככל עוד פעם של איזה אדם חסר, כן, ברור ש... ופה יש אגב, יש בעיה שאין לי שום פתרון לה. זה פשוט בעיה. פעם היה התאמה בין הבשלות הפיזית לבין הבשלות הנפשית. זאת אומרת, היה גיל, אני לא רוצה סתם להגיד, בוא ניקח נגיד גיל 16-17, האדם עצמו, מבחינת הבשלות הפיזית שלו, הגיע לבשלות פיזית רק באזור הגיל הזה. האוכל והתזונה היו הרבה פחות, ולכן לקח להם יותר זמן להגיע לבשלות הזאת. מצד שני, הבשלות הנפשית גם כן השתלמה יותר, כי כבר בגיל צעיר יצאו לעבודה. אתם לא התמודדתם רובכם, בסדר? אני בטוח שיש אחד או שניים שלו, אבל רובכם לא התמודדתם אף פעם עם קשיים אמיתיים. אתם חושבים שהתמודדתם עם קשיים אמיתיים. אתם אף פעם לא עמדתם בפני חליל החליל, שאף פעם גם לא תעמדו בפני זה, בפני פיטורים. בפני זה שאתה לא יודע מאיפה לפרנס את המשפחה שלך. זה קושי נפשי מסוים שמעצב משהו באדם. אתם יודעים שיש דין מאוד מעניין שאישה שיולדת לפני גיל 12 נחשבת בוגרת לפי אחת השיטות, כי עצם זה שהיא ילדה כבר אומר עליה שהיא כבר בוגרת. זאת אומרת, זה נכון שהם היו יחסית לא משכילים וכו' וכו', אבל באותה בגרות נפשית הם הגיעו כבר אז יותר מוקדם. הם יצאו לעבוד כבר יותר מוקדם, הייתה להם אחריות, הם לא יכולו, אולי להם את הפריבילגיה שלהם לשבת בגיל 18-19 בתוך חדר לשבת וללמוד. זה פשוט, לא הייתה להם את האפשרות הזאת. הם היו יוצאים לעבוד, אלא אם כן הם היו אצילים, ובאמת אצילים היו, היה להם את הבעיות שלהם, אבל נעזוב את זה, אנחנו מדברים על הציבור הרחב. ומה שקרה בדורות שחלפו, קרו שני דברים. גיל הבשלות הפיזית ירד, כי התזונה מאוד השתפרה. מאוד השתפרה. כן? וכל ילד שיש לו איזושהי בעיה, מיד לוקחים אותו לפיזיותרפיסט, לרופא וכו' וכו' וכו'. והאוכל, אין את התזונה כמעט. אני לא חושב שזה. והאוכל מזין יותר ויותר מזין. אפילו, עכשיו שמעתי בדיוק ברדיו, שאפילו בצבא עכשיו החליטו שצריך להפסיק להרעיל את החיילים בשמן וכו', והתחילו לעבור לתזונה יותר בריאה. משפיע על הבשלות הפיזית. ומצד שני, הבשלות הנפשית התארכה. אדם לא יכול להתחתן כשהוא לא בשל נפשית. אדם בגיל 17 לא יכול להתחתן. לא יכול להתחתן. זאת אומרת, פיזית הוא יכול להתחתן, אבל הוא לא יכול. הוא בכלל לא התבשל. אתם נמצאים עכשיו באיזשהו שלב מסוים של בשלות. אתם כבר בגיל שיש על מה לדבר, אבל תסכים איתי שילד בגיל 16 אין על מה לדבר. אני מקווה שתסכימו איתי. גם ילדה בגיל 16, נוכל לדבר. אבל מצד שני, הבשלות הפיזית כבר הגיעה, ופה יש פער מאוד מאוד גדול, ובעייתי. בעייתי. אנחנו לא יכולים, כאילו, נוצר פער, בלי קשר לשאלה, עזבו את היהדות, עזבו, זה לא קשור להלכה. נוצר, יש קושי לבן ובת בגיל 16 לקיים מערכת יחסים, כי מערכת היחסים הנפשית שלה נמצאת במקום אחד, מערכת היחסים הפיזית שלה נמצאת במקום אחר. זה יוצר באמת המון 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 קשיים, פסיכולוגים ופסיכיאטרים מדברים על זה, על המון המון קשיים שנוצרים, בעיקר הרבה פעמים אצל בנות שמנסות להשיג תשומת לב דרך הגוף שלהם. הן גורמות לעצמם נזקים פסיכוטיים ופסיכולוגיים אדירים, בגלל הדבר הזה. לפעמים בעצמם לא יודעות שהן לא רוצות עכשיו את אותו קשר פיזי, הן רוצות רק את הקשר הנפשי, אבל זה הדרך שהן להשיג את זה, ואז העולם הנפשי שלהם מאוד 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 נפגע מזה. זאת אומרת, זה בעיה מאוד קשה של העולם המודרני, הפער הזה. בעיה מאוד מאוד קשה. ולאחר שנעזוב את הבעיה הזאת ונחזור שנייה לענייננו, לכן אני אומר, מבחינה מסוימת אתם נמצאים באיזה מקום שקצת קצת הדברים עצמם קצת קשה להם אולי להתקבל, לא להם קשה להם להתקבל, קשה הם פחות, עוד פעם, כמו אותו סיפור של דיבור בצום אל מישהו על החובה לקדש את האכילה. אז חשוב להבין דבר אחד, מה שבני הזוג צריכים לחתור אליהם, חייבים לחתור אליהם, אליו, זה שהקשר הפיזי ביניהם לא יהיה סיפוק יצרים, אלא מימוש של היצר. אוקיי. זאת אומרת, היצר שצריך להגיע אליו, זה היצר הזה שנהנה ושטוב לו מהמצב, שמאושר מהמצב שהוא... אני אתן לכם דוגמה. אתם בטח יוצא לכם לראות פעם, או תיאור באיזה ספר, על זוג נאהבים, נכון? שאחרי ש... חבר שלי, אני זוכר פעם קראו לו לטלפון באמצע סדר ערב, אז היה טלפונים ציבוריים, ואז וכשהוא חזר אז מישהו אמר עליו, רואים עליך את החיוך של החתול שמצא את השמנת. אתה לפעמים רואה מישהו שחוזר כזה מפגישה עם החברה שלו וטוב לו, טוב לו. זה סוג של הנאה שאדם נהנה מהתוצאה, לא מהפעולה. כי אדם שנהנה מהפעולה, כשהפעולה מפסיקה, הוא מפסיק ליהנות. סיפרתי לכם על החבר הזה שלי מהצבא, מקיבוץ, מדרום הערבה, שאמר לי שהוא נמצא הרבה עם בנות, אבל אחרי שהוא עושה מה שהוא עושה, היא מגעילה אותו. היא מגעילה אותו, כי לא היה ביניהם שום קשר נפשי, והוא מאוד מאוד נהנה מהפעולה, ואחרי שהפעולה הסתיימה, זה נגמר. לעומת זאת, אדם צריך לשאוף לזה, היצר נמצא שם, היצר יש שם, אבל זה בדיוק כמו הבדל בין אכילה לאכול המבורגר ולהקיח איזה מהמבורגר, או להרגיש בחילה מזה, ובין לאכול אוכל בצורה מעודנת, בצורה תרבותית, כן, כן. וכאן, אני אומר, כמו אותם בני זוג, שיש בני זוג שטוב להם, אתם יודעים, אני אדע לכם עוד משל, אתם יכולים לשבת עם חבר'ה ביחד, ולעשות דברים ביחד, נחמדים. ואז טוב לכם גם אחר כך, אתם הולכים אחר כך בחזרה עם חיוך. עשיתם על האש בבין הזמנים, עשיתם איזה טיול, חזרתם מהטיול עם הרגשה טובה. הייתם חברים שלכם, היה לכם טוב. זאת אומרת, אפשר לשבת בשולחן, להתחיל לרדת אחד על השני. נכון? ואז יכול להיות שתוך כדי הירידות האלה מאוד מאוד נהנים מזה, אבל רק אדם מרגיש רע. אדם מרגיש רע, כי הוא נהנה בזמן ה... בכל תחום שהוא, כמעט בכל תחום שהוא, בכל יצר שהוא, יש את ה... היצר יכול להגיע לאחד משתי מקומות. או לסיפוק הצרכים לפעולה, או לתוצאה. אדם צריך לקדש את היצר ולדאוג לזה שהוא ייהנה מהתוצאה. הזה בעיניי המהות של קידוש האכילה. גם מדברים הרי לקדש את האכילה, לקדש את האכילה. המהות של קידוש האכילה זה שאדם אחרי אוכל צריך להרגיש טוב, צריך להרגיש טוב. ואם אדם אחד משניים, או אדם מתעסק רק עם ההנאה באכילה, או אדם לא רוצה לאכול ואוכל רק וזה, יש פה בעיה. אם אדם לא נהנה מהקשר עם אשתו, מהקשר הפיזי עם אשתו, יש פה בעיה. אדם חייב ליהנות, והסיבה שאדם חייב ליהנות קשורה לנקודה הבאה. כך נותנים כסף לצדקה לעני, או ניקח דוגמה יותר טובה. כשאנחנו רואים ילד קטן ברחוב בוכה, קורה, נכון? כמעט תמיד זה קורה. נכון, אתה רואה איזה ילד קטן בוכה, ואז אתה בא, מתכופף אליו ואומר לו, מה קרה? כן, אחרי בערך שתי דקות אתה מצליח להבין מה קרה, ואז אתה בא ונותן לו סוכריה ולוקח אותו לאבא שלו, והילד הזה מחייך, יש לכם הרגשה נפלאה, נכון? קרה לכם פעם? משהו דומה? עזרתם פעם למישהו, החבר שלכם היה באיזה צרה, עזרתם לכם, אתם יודעים מה אני אגיד לכם יותר מזה? מישהו עוצר לידכם ואומר, בואי נה אחי, אני כבר שעה מסתובב פה, אתה יודע איפה זה רחוב המליץ? אז אתה אומר לו, כן, פה ימינה ומיד שמאלה, אבל אל תפנה בזה, כי שם יש לטיסה, תיכנס מסביב. תודה רבה, הצלת אותי, ו... נכון, יש הרגשה נפלאה, נכון? אני לפני שבוע, איזה אמא אחת חיפשה את הבת שלה, אז יש לה בן בגיל של... יש לי בן בגיל של הבת שלה, שאלתי את הבן שלי איפה, מי החברות שלה, הוא אמר את השם, ובאמת היא בדיוק הייתה אצל החברה, התקשרה אחרי זה להגיד תודה רבה, תגיד תודה רבה וזה, והיה לי הרגשה טובה. למה היה לי הרגשה טובה? כי יש לנו הרגשה טובה כשהמצב טוב. כשאנחנו עושים דברים טובים, יש לנו הרגשה טובה. הרגשה טובה, והרגשה טובה היא לא רק בזמן שאני עושה את הפעולה אחרי זה. יש איזה חיוך כזה מרוח על הפנים. גם, זה ברמה הנפשית, אבל גם כשאנחנו עושים דברים טובים בעולם הזה, יש לנו גם הרגשה טובה. וממילא גם הקטע של הקשר הפיזי זה חשוב, ואני אסביר את זה. למה הקשר הפיזי כל כך חשוב בכלל? מה רע באהבה פלטונית? יש, הקבלה מדברת, נכון, יש שלוש דרגות של פעולות באדם, כן? מחשבה, מתחת לזה, דיבור, נכון? ומעשה. המחשבה היא הדבר הכי מרומם, מצד אחד. מצד שני, מהו? כמו שאמר, נכון, הוא פחות, הכי פחות קושר את המציאות. יכולים להיות אנשי מחשבה, מכירים את הסיפור על הפרופסור הזה, הפילוסופיה, שהיה לא מוסרי. אתם מכירים על מה, איך פרופסור שלום רוזנברג מספר את זה? כן, פרופסור שלום רוזנברג אומר, הוא אמר, מה, פרופסור פרנקל הוא פרופסור למתמטיקה, אבל בגלל זה הוא משולש? ואז פרופסור שלום רוזנברג מוסיף, אבל הוא לא ידע, באמת פרופסור פרנקל היה משולש. אבל כעיקרון, אדם יכול פרופסור לפילוסופיה, ולדבר הרבה הרבה דברים נפלאים ומרוממים, ולעשות דברים אחרים. אפשר מאוד לראות את זה הרבה פעמים אצל פוליטיקאים. אני הגעתי למסקנה לפני הרבה שנים, שפוליטיקאים, כשהם מדברים את גבוהה גבוהה, הם באמת מתכוונים לזה. לא, הגעתי למסקנה בגלל כל מיני דברים שפגשתי. הם באמת חושבים שזה מאוד לא מוסרי, השחיתות הזאת. וכשציפי לבני אומרת לבנימין נתניהו, מה זה הממשלה הגדולה הזאת? מה זה שרים בלי תיק? היא באמת חושבת שזה לא מוסרי שיהיה שר בלי תיק. וזה שלפני 9 שנים הייתה שרה בלי תיק, זה בגלל שבאמת קיים פער בין העולם האידאות לבין העולם המעשי. אני באמת חושב, אתה יכול לפעמים לראות אנשים, לקח לי הרבה זמן לגלות את זה, אבל הרבה פעמים שאנשים אומרים משהו ועושים משהו אחר, הם לא משקרים, הם באמת מתכוונים למה שהם אומרים כשהם אומרים אותו, רק יש פער בין העולם המחשבתי שלהם לבין העולם המעשי שלהם. לפעמים הם גם משקרים ומדברים על זה, אבל הרבה פעמים, אני אעשה דבר כזה? אני ארמה אותך? אני אמכור לך אוטו שלא נוסע? אתה מכיר אותי? אתה לא יודע מה אבא שלי היה סבא באזרבייג'אן. אני אעשה דבר כזה? וכשהוא אומר את זה, באמת התכוון שזה לא בסדר לעשות את זה. איי, הוא בדיוק עושה את זה עכשיו. הוא בדיוק מוכר לך אוטו שהגלגלים מחוברים אחד לשני בחוטי משי. יש פער מסוים. אחד הדברים שהתורה מאוד מדגישה, זה לא לקדש את המחשבה, זו נקודה מאוד חשובה. נקודה מאוד חשובה, התורה כמעט לא מתעסקת, הלכה כמעט לא מתעסקת בשאלות המחשבתיות. לא כי הן לא חשובות, הן חשובות, אבל היא מתעסקת בלקדש את המעשים. והסיבה שהמעשים כל כך חשובים לקידוש שלהם, זה בגלל שבאמת הדרגות, ככל שהדברים, הדיבור, הוא פחות מרומה מהמחשבה, אבל הרבה יותר משמעותי. והמעשה הוא עוד יותר משמעותי. הוא עוד יותר משמעותי, אבל הוא פחות מרומה. ופה יש דבר, אני חושב, יש אותו בשתי מקומות. בבית המקדש, וחזל משווים הרי בין בית המקדש לבין חדר המיטות של בני הזוג, אתם מכירים את זה? ההשוואה הזאת היא השוואה, היא מתחילה בשיר השירים, אבל היא עוברת לכל אורך כל מקום. חזל משווים בין קודש הקודשים לבין חדר המיטות של בני זוג. רבא
משווה בין
אהבת התורה, נכון. לאהבת השם, נכון, נכון, נכון. אומרים שזה בן שדאי אלין, אומרים שזה דבר מדהים, מה שאומר עכשיו, זה דבר מדהים. אם מישהו רואה אותו בצורה לא נכונה, זה יכול להגיע למצב מעוות. בנצרות דבר כזה בחיים לא היה עובר, כמובן. היה פרוכת, נכון? בפרוכת היו שתי בליטות. כנגד מה היו שתי בליטות? שני הדודים של אישה. אתם מבינים את הדבר הזה? אתם מבינים מה זה אומר? עכשיו, זה לא נובע מחסריך מהאירוטיקה, אבל ממש לא, אני לא חושב שמישהו היה שם, הוא הסתכל וזה הזכיר לו את זה, אני משוכנע שלא. אבל מבחינה מחשבתית, אותו דבר אמורים להרגיש. זאת אומרת, את אותו קשר שיש בין איש ואישה, אמור להרגיש בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. כן? אשכול הדוד לי, בן שדאי אלין, כן? זה שיר השירים, זה לא... כן, וזו אותה התלבטות שהייתה כמובן עם שיר השירים ומחוץ לזה, או שהוא קודש הקודשים. שיר השירים לא יכול להיות קודש. הוא יכול להיות או קודש קודשים או חול. זה מה שרבי עקיבא. רבי עקיבא לא יכל, כשדנו מה לעשות עם שיר השירים, אי אפשר להגיד ששיר השירים הוא קודש. הוא לא משהו רגיל. הדרך היחידה לבוא ולהכניס אותו זה לטעון, תשמע, זה לא קודש, זה קודש קודשים. זה משהו... עכשיו, זה שתי המקומות שיש, שבהם הקשר הפיזי, וזה הדבר הזה, הוא יכול להיות כל כך מרומם. אדם יכול להיות עולם המעשה כל כך מרומם. וזה בעבודת הקורבנות. וזה בקשר הזוגי שבין בני הזוג. ודווקא אותה הנאה שיכולה להיות הנאת בשרים רעה, הופכת להיות אחד השיאים של הקשר והבנייה ויצירת האדם שלנו. אותה הנאה, לא רק שהיא לא פסולה ולא צריך להתרחק ממנה, היא אחד האפשרויות לבוא ולהביא לידי מימוש הכי גדול את האדם שבנו, כשהיא נעשית בצורה של קדושה. ולכן ההנאה הזאת חשובה. ולכן אם היא חסרה, היא חסרה. זה כמו לבוא ולהתחתן עם בת זוג ולא ליהנות מהקשר הפיזי, זה כמו לעבוד את הקדוש ברוך הוא בלי בית המקדש. וכמו שאנחנו כל הזמן... חסר. אנחנו עכשיו מאורסים מהקדוש ברוך הוא, אנחנו לא נשואים. חסר, זה באמת חסר, הקשר שלנו מאוד פגור. לכן ההלכה היום חסרה, לכן הכל חסר היום. אנחנו רגילים לזה שהכל בסדר, משהו לא קורה, הכל... אחד הילדים שלי, כשהיינו שואלים אותו הכל בסדר, אז הוא היה עונה, הכל לא בסדר. לפעמים, כשהיה מאוד עצבני כזה. כן, לא הכל לא בסדר, חס וחלילה, יש הרבה דברים גדולים, אבל חסר. הקשר הזה חסר, המציאות של כנסת ישראל היום פגומה. נכון, אין מה לעשות את זה למה שהיה לפני 50 שנה, לפני 100 שנה, אבל עדיין זה חסר. ואותו דבר, קשר זוגי בין איש ואישה שאין את זה, זה חסר. ולכן, עכשיו תראו, זה שזה חסר, זה לא אומר שהדרך להשלים את זה, זה עכשיו להקים את בית המקדש. כדי שיהיה בית המקדש, עם ישראל צריך להיות ראוי לזה. אנחנו מאוד רוצים לבנות את בית המקדש, אבל אנחנו צריכים לראות שאנחנו ראויים. לכן בני זוג שיוצאים ונפגשים לא מיד מביאים לידי מימוש את הקשר הפיזי שלהם. זה מאוד חשוב לקשר, אבל הוא צריך להיות במקום מתאים, בקשר נפשי מתאים. בני זוג, ובעניין הזה אני אמרתי לכם על הציבור הדתי-לאומי, אנחנו הציבור היחידי היום במדינה, לא יודע מה קורה בעולם, שמגיע לקשר פיזי אחרי קשר נפשי. אין את זה לא בציבור החילוני ולא בציבור החרדי. בציבור החילוני אין את זה, כי הם מתחילים, כאילו, עוד פעם, לא אומר בכולם, כמובן זה, אבל באופן כללי, אין מעצורים, ולכן קשר פיזי יכול להגיע מהר מאוד. ובציבור החרדי אין את זה. נכון, אבל באופן, לא, באופן די, זה, בדרך כלל לא מפתחים, אוקיי, ברוב הציבור החרדי, ברוב הציבור החרדי, יש, הרב עמיטל תמיד היה אומר שיש חתן תורה וחתן בראשית. אז השאלה תמיד על חתן, האם הוא כמו חתן חסידי או כמו חתן ליטאי. שחתן חסידי לא מכיר את הקלה לפני החתונה. וחתן ליטאי מכיר. אז עוד פעם, אני, עד כמה שידוע לי, הם מכירים, נגיד, הליטאים יותר מכירים, וגם יותר חסידים כבר יותר מכירים, אבל כמה פגישות מדובר? 7-8 פגישות, לא מדובר על קשר נפשי שנוצר. הקשר הנפשי נוצר אחר כך, זאת אומרת, הם מקיימים קשר פיזי, עוד לפני שהקשר הנפשי מתעצם. ברוך השם, בעזרת השם, כולם יחזרו להיות כמונו. איזה משפט מתנשא, אבל בסדר. לא, בהקשר הזה אני באמת חושב שזה נכון. לא, אני באמת חושב שזה דוגמה נכונה לקשר נכון, שצריך להיבנות ככה. אבל זה קשה. זה קשה, כמו שזה קשה, לעבוד את הקדוש ברוך הוא רק בתפילה, בלי כוונה, בלי לראות, בלי להרגיש את הקדוש ברוך הוא. זה קשה. זה קשה. מה השעה? אוקיי. אז בואו נמשיך. עכשיו, הנקודה שאני כן חשוב לי לחזור ולהדגיש אותה, זה שהקשר הפיזי צריך לבוא מתוך חיבור. אגב, העניין הזה חשוב לדעת, דבר מאוד חשוב. אמרתי שברגע שההנאה היא הנאה מהתוצאה ולא מהמעשה, אז האדם מאושר מזה. אדם לא מאושר מלאכול המבורגר. זה לא גורם לו איזה הנאה נפשית. אדם כן יכול להיות מאושר מזה שהוא... עוד פעם, את הדוגמה הזאת עם החברים, זה שישב עם כמה חברים והיה לו נעים ונחמד וכו'. הרגשה טובה, מאושר, הוא יכול לחייך אחר כך. אדם יכול להיות מאושר מזה שהוא היה עם החברה שלו, עם בת הזוג שלו, הם טיילו ביחד, הם היו ביחד, הוא אחרי זה מאושר. סליחה. אבל אדם לא מאושר מזה שהוא סיפק את צרכיו. אותו אחד שהרגיש את הגועל, גם אחר כך הוא הרגיש מזה שהוא סיפק את... סליחה שאני משתמש בביטוי של סיפוק צרכים, אבל זה ביטוי קצת, אולי זה כן מתאים. אבל אדם לא מאושר מתוצאה. עכשיו, כדי להגיע למצב הזה, שאדם מרוצה מהתוצאה, זה צריך לעשות בקדושה, מתוך התחברות לאותו דבר. אדם אוכל משהו, הוא מתחבר לדבר הזה, כשהוא נמצא עם חברים, הוא נעים לו איתם, הוא אוהב אותם, הוא צוחק איתם ולא עליהם. כן? גם אם בת הזוג שלו, השאלה מתייחס לאשתו כמכשיר לסיפוק צרכים, או שמתייחס אליה כמו... ופה חשוב לדעת שיש הבדל גדול מאוד בין גבר לאישה, מהבחינה הזאת. וואו, לא, זה נראה שנפתח בו בזאת שבפעם הבאה.